ברוכים הבאים ל... The Sweep! אנחנו קצת לא בטוחים איך להתחיל את התוכנית הזאת. לפני בערך 10 דקות קיבלנו את ההודעה שקובי בריינט נורג בתאונת מסוק בקליפורניה. הוא היה בן 41, בתאונת המסוק נרגו 4 אנשים, כנראה גם אשתו ונסה הייתה על המסוק. לא, היא לא הייתה?
כנראה.
וקיבלנו את הדעה הזאת ממש עכשיו, אנחנו התלבטנו בינינו איך לעשות את התוכנית הזאת, אתם יודעים שאנחנו לא מתמודדים בדרך כלל עם דברים כאלה, ויש לנו תוכניות על הצד המצחיק והכיפי, אז אנחנו קודם כל נדבר שנייה על קובי בריינט ועל מה שקרה פה, ואז ננסה לעשות את התוכנית הרגילה שלנו איך שאנחנו חושבים שראוי. סתיו, זה זמן קשה, אני יודע, גם באמת קיבלנו את ההודעה הזאת רק עכשיו, אז אנחנו צריכים לתת פה תגובות ראשוניות, אבל איך זה תופס אותך?
אני לא חושב שזה סוד לכל מי שמקשיב לנו ובכלל עוקב אחריי ברשתות החברתיות, במקומות שאני כותב שקובי בריינט הוא שחקן הכדורסל אהוב עליי בכל הזמנים, וקובי מבוגר ממני ב3 שנים, אז בערך גדלנו ביחד, ואת הקריירה שלו העברתי מטינג'ריות ועד בן אדם בוגר, ואני מאוד, מאוד, כאילו, אני מאוד רציתי כאילו לחוות את קובי בריינט שמתבגר ומרשה לעצמו להיפתח יותר ויותר ולהפגין יותר מהאישיות האמיתית שלו, ולראות את הדברים שהוא עושה אחרי כדורסל, וכאילו...
הוא כבר התחיל. יש לומר, השנים שלו מאז הפרישה, נראה שהוא עשה דברים מאוד הולמים את מי שהוא היה כשחקן. בחר להיות טוב מאוד בקולנוע, זכה באוסקר, הוא מאוד היה אכפת לו הדור הבא, והילדים סביב הילדים שלו, הוא רוצה לעשות הרבה דברים שקשורים בחינוך... לספורט ולכדורסל, רואים אותו כל הזמן גם במגרשים אצל הבנות שלו.
וקידום כדורסל נשים בגלל שהוא אבא לבנות, אבל אני מאוד, מה שצריך להגיד זה שמאוד צריך לראות אותו מזדקן, ולראות דברים שהוא עושה, ואתה יודע, להצמיד את ההזדקנות שלי להזדקנות שלו, וזה לא יקרה. ואתה יודע, אנחנו מאבדים כל שנה, ואנחנו עכשיו בגיל שכאילו המון שחקנים שהרצנו כבר מתקרבים לזקנה, ואז אם ימותו לנו, זה ירגיש לנו מאוד הגיוני, וזה מרגיש כאילו...
משום כאילו, מקום.
פאקינג 41, כאילו, זה לא פייר.
משום מקום.
ואני, כאילו, באמת עצוב לי, אני לא יודע, אני לא בן אדם שמרגיש איזשהו חיבור לאנשים שאני לא מכיר ולא קרובים אליי, ואיכשהו זה תופס אותי, כאילו, באמת הבאתי בן אדם שקרוב אליי.
אוקיי, יש כמה שחקנים כאלה שאתה מרגיש מחובר אליהם יותר מרק משם על המגרש, אתה... זה הרבה קורה בגלל התשוקה שבה הם משחקים כדורסל, אבל אתה הרגשת, אני יכול להגיד לך לדוגמה, משחק הפרישה של קובי לא היה אפילו שווה למשחק ה-81 נקודות, נגיד, אם תיקח את זה בתור היילטים בקריירה של קובי, כי זה לא משנה כמה טוב הוא היה על המגרש, זה היה, זה כמה הרגשת סביבו שיש משהו שהוא מעבר לרק כדורסל, וזה דברים שקובי גרם לך להרגיש, זה לא כמו שחקן אחר.
משחק ה-81 זו דוגמה נהדרת, אני... לא אחד מחובביו הגדולים של קובי, בניגוד לסתיו, שהוא אחד מאוהדיו הגדולים. משחק דווקא המשחק האחרון של קובי, משחק ה-60 נקודות של קובי, זה המשחק של קובי שראיתי הכי הרבה פעמים בקריירה.
וואלה.
כי, כן, זה המשחק, יותר ממשחק הגמרים ויותר מהכל, כי היה שם איזשהו משהו, בקובי בריינט, חוץ מזה שהוא השחקן כדורסל גדול, הוא הקרין איזשהו משהו, איזושהי גדולה שהיא מעבר, ובאותו משחק של ה-60 נקודות, שכולם ידעו שזה משחק האחרון בקריירה, והוא כבר היה בלי גיד אכילס ובלי ברכיים ובלי כלום, והוא הגיע למשחק האחרון הזה וסיים אותו לטוב ולרע, כמו שקובי בריינט יודע, עם 60 נקודות, והוא לקח את הלקרז הניצחון שלא הייתה לו שום משמעות, אבל עדיין, ואין הרבה שחקנים, שחקני כדורסל שהשאירו אותי, שרגשו אותי, קובי בריינט הוא אחד מהם, וואו, כאילו, שוק.
אוקיי. אני לא כל כך בטוח אם זה כבר השלב שבו אנחנו צריכים להתקדם.
אני רוצה להגיד עוד משהו אחד.
כן, בבקשה.
כפי שתפעת, אני באמת אוהב את קובי. אני מאוד, מאוד אוהב, כאילו, להראות כמה בן אדם הזה הוא ווינר. כאילו, למצוא עוד מקומות כאלה חוץ מהאובייס מקומות. ולפני זה כמה שנים, לא יודע, משהו כזה, שמעתי, אני חושב שזה אחרי הפרישה, זה לא כזה הרבה שנים, או לקראת שלהי הקריירה, זה לא משנה. שמעתי פודקאסט של ביל סימון, שהוא ראיין את אחד ממשקיעי אחד ממשקיעי ה-VC הטובים בארצות הברית, מישהו שגם היה מאוד בכיר בגוגל, ואני באמת לא זוכר את השם, אבל איש שמבין בהשקעות בטק. והוא סיפר שהמון אנשים מפורסמים פונים אליו, ומבקשים שהוא ייעץ להם וילמד אותם ויעבוד איתם, כי רוצים לפתוח איזושהי קרן השקעות. ובדרך כלל הם מתקשרים, כאילו, אתה יודע, הם עושים איתו איזו שיחה של שעתיים בטלפון, מבקשים שתי טיפים, יש לו פוטו-אופ עם עוד סלב, וכאילו זה ממשיך. והוא מספר שגם קובי פנה אליו, והוא אומר שהוא ציפה כמו שזה יהיה כמו כל אחד מאותם אנשים שפונים אליו, הוא אומר שבמשך כמה חודשים, קובי היה מציק לו בשעות הכי מוזרות של הלילה, לשאול אותו שאלות, לשאול אותו מה הוא חושב על זה, כולל שולח לו דוחות וניתוחים, והוא אומר שהוא לקח את זה כל כך ברצינות, בדיוק כמו שהוא לקח כל דבר אחר, ובסופו של דבר כאילו העמיד שורה של השקעות מאוד מאוד מוצלחות ומאוד מעניינות בזמן שעוד, כי בתוך מטרה להיות ממש טוב בזה. וזה כאילו, זה קובי הפורה שכבר עושה דברים של זקנים, וגם כן. עושה אותם הכי טוב, כי הוא חייב לעשות אותם הכי טוב. Mm-hmm. אז זהו. אני באמת אוהב אותו, הוא רגעות בלב שלי.
כן.
ברור.
אנחנו כולנו פה גדלנו על קובי ו...
על ההטפעות בין הרגליים, שאתה ילד,
אתה יודע מה...
בסל נמוך.
אתה יודע מה זה, לא סתם שמים את הסטטיסטיקה של קובי מספר 8 וקובי מספר 24, ואתה אומר שתיים קריירות שלא לופעים אחת. זה באמת הייתה איזה סוג של החלפה של, של תדמית, או, או זה קובי... אתה באמת ראית את ההתפתחות שלו לאורך התקופה שהוא היה בליגה, מילד שהוא, אפשר אפילו להגיד שטיפה צ'אקר, הוא היה הרבה זורק לפעמים בלי הכרה, עם איזה ביטחון בלתי רציונלי, אבל מישהו שהוא בעיקר מתבסס על אתלטיות ולא הרבה יותר, ורגשת שהוא שחקן מלהיב בשנותיו הראשונות בליגה, עד לשחקן המלא והשלם שהוא היה two-way player במובן הכי חזק של המילה, ו... גם בהגנה ובהתקפה, וכמה ברצינות הוא לוקח את המשחק להיות ווינר, שעושה את זה גם בשלוש אליפויות שלו עם שקיל אוניל, אבל גם אחרי זה שהוא היה צריך לעשות את זה בעצמו, עד למשחק הפרישה, זה, סתיו תיאר את זה הכי טוב, אני לא חושב שאני יכול לתאר את זה בצורה יותר טובה, אבל זה באמת, ההתבגרות שלנו לאורך ההתבגרות של קובי, זה מי, אני הייתי בתיכון שקובי נכנס לתודעה, פרץ לתודעה, עד להיותי כמעט נשוי, וזה, זה כאילו, זה ההתבגרות שלנו כבני אדם.
כן.
Hey, Kobe did not give up on that play. How about that play?
Now that's leadership. That's the kind of stuff he wants to do and exude, and he plays defense at the other end.
Right with Shaq. He gives it to Walton. Here comes Kobe.
Kobe's the main man. 5-5. Got it. Hamilton, the shot. The three, yes. Kobe Bryant drains the three. 2.1 left.
טוב.
טוב.
אמרנו לפני זה מאמבה מנטליטי. כן. וניסינו להגיד משהו שאני לא בטוח שמישהו מאיתנו, אנחנו לא יודעים, אני לא יודע כמה אנחנו מאמינים בו, אבל קובי היה רוצה שנעשה תוכנית, אז אני לא יודע מה קובי היה רוצה באמת, אבל אני חושב שמכבוד למכבודו אנחנו נעשה את התוכנית הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות, כי אולי זה המאמבה מנטליטי האמיתית. אז אתם מוכנים לנסות?
יאללה.
יאללה.
טוב, יש לנו תוכנית כזו, מרסלו גלייזר, אמר, כבר שמעתם אותו כאן איתנו, סתיו נמש כאן איתנו, סג'ב מטוס מפיק העל.
אלן דביר.
יש לנו תוכנית שנדבר קצת על אלימות במכללות, ועל דילון דה ווסט ומאיה מור, ויש לנו הרבה שאלות מהקהל, וכל הפינות הידועות, שנקווה שנצליח לעשות אותן כמו שצריך. אוקיי. סג'ב, אתה רוצה לתת לנו סקרים?
טוב, the show must go on, נתאבל אחר כך, בוא ננסה לתת את זה כמו שצריך.
יאללה.
איזה צמד אתם מעדיפים? ג'ה וג'קסון, הדאבל ג'ייז, או TNC, שזה לו יאנג וקולינס. 78% לדאבל ג'ייז.
כן, אני חושב, אני זה... יו, זה עדיין מוזר. אני חייב לצמד. אבל...
אי אפשר איתה, כן, אבל... מוזר שזה כזה חד צדדי הסקר הזה, לא?
הבעיה היא שזה הצבעה חד ערכית, אז כאילו גם אם מישהו חושב שזה 52-48 לטובת טריפל ג'י, זה עדיין יוצא 1-0.
כן.
אבל אותי הפתיע כמות התגובות של הקל, כאילו, עזוב כאילו...
נכון.
זה יותר טוב מזה, אבל קל?
והשאלה היא כמה אתם חושבים שיש פה איזשהו ריסנסי בייס בגלל ג'ה מורנט עכשיו מלהיב, הוא נראה כמו הצעצוע החדש שדרך אגב טרי יאנג היה נראה כזה שנה שעברה.
קודם כל, בעיניי זה נטו המאזן.
לא, זה חייב להיות ריסנסי בייס. ג'ה מורנט אנחנו מכירים אותו חצי עונה, את טרי יאנג אנחנו מכירים עונה וחצי, זאת אומרת, אין לנו יותר מדי חומר לדון איתו וזה, אבל כן, בנים האלה שאמרתי שזה קל.
האם את קלה מנצחת את מצחיק מהשבוע? כבר הצבענו שכן, 68%.
ובכלל, אפילו לא הצבענו על זה.
נכון, את קלה מנצחת הכל.
אבל
תמיד אפשר למצוא פרצים, פרצות. כשאתם מעלים את הטמפרטורה מ-10 מעלות ל-19 מעלות, אתם מחממים או מקררים? 84% מחממים, סתיו.
זה סתיו היה תחמן, ונגד התוכנית, הוא לא אמר שזה לעומת מה שיש בחוץ. טוב, בסדר.
סתיו, ניצחת פה. בהמשך לסקר הקודם, האם להיות נשוי לסתיו זה סיוט או חלום בהקיץ? 63% סיוט, סתיו, מה?
אני רק אציין ש-50% מהמצביעות, מהמצביעים, מאמין אנשי, הצביע עבורי, ו-100% ממי שהייתי בזגיות הצביע עבורי.
אני מת לדעת באיזה הקשר שני הסקרים האחרונים עלו בפרק הקודם, אני לא יודע.
אני מת לדעת באיזה מחיר זה עלה לו ההצבעה הזאת.
נראה לי שהוא קיבל רק חום ואהבה כשהוא הגיע הביתה. אלה הרשמים?
אלה לא היו
רשמים.
אלה היו הסקרים.
אלה הסקרים.
אלה היו הסקרים.
יכול להיות שהיה עוד משהו?
לא.
טוב.
בסדר.
טוב, אנחנו נמשיך עם הרשמים אחר כך, כי אני לא יודע אם סתיו במצב לעזור.
לא, אפשר רשמים, יאללה.
כן?
יאללה, רשמים, שייקית.
אמרת, ממבה מנטליטי.
יאללה, שייקית. יאללה.
דביר, חיכינו, וזה התעכב, ונדחה, אבל אחרי כל כך הרבה זמן, רג'י ג'קסון...
מה?
is back.
וואו.
וברצינות, האם אני אמור להסתכל על 4 הדקות המופלאות, או על 14 הדקות בלה? וכמה פעמים זיון לא יחתי? ויותר חשוב, כמה מסכן היה ג'רו הולידיי? במסיבת העיתונאים לאחר המשחק.
היום אתה לא מקבל...
תודה, קובי. כמה כיף לראות את דיימי לילארד משחק.
אבל אני חייב לציין שאף אחד לא רואה את התנועה שעשית על השמיים.
העיקר שהוא עשה...
קובי רואה.
הצבעתי לקובי. בדיוק מה עושה לו. כמה כיף לראות את דיימי לילארד משחק. אולד סקול. כשאתה רווק, זמן להתארגנות 20 דקות לפני יציאה. בזוגיות זה 45 דקות. עם ילד אחד שעה, עם שלושה, עזוב, כבר לא נספיק להגיע. רק אני חושב שמליק מונק טוב גם מגרם וגם מרוזיר. יש המון קבוצות גרועות בליגה. מכולם על שיקגו אני הכי מרחם. הם לא אמורים להיות כל כך רעים, זה פשוט שילוב של אימון נוראי וניהול עלוב. חבל. אז זה הקבוצה של ווסטברוק עכשיו? בשקט בשקט, דנטוני מקבל הנחות על אחת מעבודות האימון הגרועות בקריירה שלו, והוא אימן את הניקס. פיק אנד רול, יכולת לתפוס מסירות וחסימות טובות, זה נחמד. אבל בוא נרגע עם החשיבות של דווייט פאוול המאבז. לוקה בריא, יהיה בסדר, WCS זה החלפה מעולה. למה אני עושה 3 כביסות ביום, אבל באף אחת מהן אין בגדים שלי? קובי, אני אוהב אותך, יצא בול. לברון ג'יימס, לעבור את קובי ברשימת הקלעים במשחק חוץ. חלש, פחדן. מנסות אתם רעים. אני מבין. אתם מתקשים להפוך את הארגון לקבוצה מנצחת. בשום מקרה, אל תעבירו את קט. ואם כן, נורלינס קבעו את המחיר בשבילכם. בבקשה. לקנגרו יש שני פינים. אני נפרד מהגות של הלב שלי. אלו היו הראשונים השבוע.
יפה מאוד.
אתה נפרד מהגות של הלב שלך? כתבת את זה עכשיו?
כן.
לא, הוא צפה את המוות.
לא יודע, עכשיו...
נוסטר סטאבוס.
אולי יש פה איזה משהו נסתר. אוקיי, בסדר, טוב. אז יש לנו כמה דברים להגיע אליהם, ואני רוצה להתחיל... טוב, בואו נסיים כבר את הדברים העצובים בתוכנית שלנו, אתם מוכנים? אז דלונטה ווסט. אם מישהו...
כן, איזה פרק עצוב.
יאללה, דלונטה ווסט.
אתה חושב, אתה... יש לך בעיה עם הבחירה שלי?
טוב. כאילו לא, דיברנו שנדבר על זה, אבל בואו לא נעשה את זה היום.
לא נעשה את זה היום?
לא נעשה את זה היום.
אוקיי.
בואו נעבור קצת שאלות.
יאללה, בואו נעבור לשאלות. אוקיי, אז עשינו לכם פוסט של מיילבג, ואתם כתבתם לנו שאלות, אז אנחנו נתחיל. יאללה, נלך לפי הסדר. תומר וקסמן שואל אותנו, מה הקטע של ההדלקות שלי בפודקאסטים עם תמונות של אלילי יוטה? כאילו, הבנתי מיילמן, מיילבג, אבל זה סתם טיזינג לתומר, מספיק עם זה. לא. מרסלו גלייזר שואל, האם יקרה צ'נדלר פרסון זו אחת מעונות הביטוח המתוחכמות בעולם? תשובה היא כן.
אני חייב ציטוט מתוך התביעה שלו את הנהג שפגע בו. בתביעה רשום, צ'אדלר was in a peak physical condition at the time of the wreck.
ההפך מהמבה מנטליטי?
כן.
אוי ואבוי.
היה שם גם כתוב משהו על... טוב, לא משנה. תעשו דירוג, שר יבוא, כלותם?
יבוא.
תעשו דירוג של התלבושות הכי טובות של השנה. ואני, תקשיבו, זה הווילהאוס שלי.
קדימה.
לך על זה.
אז אני אלך על זה. בחרתי שלוש תלבושות שהן לא סיטי אדישנס, ואז עוד שלוש הן סיטי אדישנס, כי בעיניי זה קטגוריה נפרדת, אפשר להתפרע הרבה יותר, ולא רציתי להרבב שמחה ושמחה. אז נתחיל מאלה שהן לא סיטי אדישן. אז אני אלך דווקא מהשלוש לראשון. הטנדר, יש את הכחול הקהה עם הכתום, והכתום האז עם הכחול, שנראה כמו בקבוק של טייד, מדהים. כאילו, יצירתי, אי אפשר להגיע הרבה יצירתי.
ננסה לדמנת אותו בקבוק של טייד.
יש, עשיתי פוסט, עשיתי ציוט על זה בטוויטר של סוויפ מתישהו.
אוקיי.
אני אולי אשתף אותו שוב, שתראו. זה הדבר ראשון. לממפיס יש את התכלת לבן המאמם.
אמת.
באמת.
לגמרי.
ואז מקום ראשון זה ברוקלין, ועל זה אני מת. זה התלבושת השחורה עם הצבעים בצדדים הצבעוניים.
זה אדיר.
וכזה משולשים כאלה. מי שלא יודע, הצבעים מפוספסים האלה בצדדים, זה סטייל של הסוודרים שביגי היה לובש. אז זה גם מחובר לעיר, לברוקלין, וזה גם יפה, וזה סטייליסטי, וזה, אני מאוד אוהב את זה. לגבי סיטי אדישנס, התחלת של מיאמי שלמות, כל המשחק שלהם כבר לפני כמה שנים, הם התחילו עם המשחק שלהם עם מיאמי וייס, והשחור והוורוד בזוהר, ואז וורוד עם שחור, והכל באמת תמיד יפה, השנה הם הלכו עם התחלת, אבל כל הצבעי ניאון האלה, גם מתאימים לאופי של העיר, גם מתאימים לאיזה משהו שקשור ספציפית בעיר, וגם פשוט נראה טוב.
100% נכון.
לשיקגו יש השנה מדי סיטי תכלת, ומי שלא יודע, אז הדגל של העיר שיקגו, שזה באחד הדגלים הכי מזוהים עם ערים, יש לכל מיני ערים שיש להם דגלים שהם הופכים להיות, כמו האיקסים שאתם מכירים של אמסטרדם, שהופך להיות משהו ששמים עליו כבר, ששמים אותו על סיכות, ואנשים הולכים עם הדבר הזה, אז בשיקגו זה ללא ספק הדגל שלהם, אומרים שאפילו דרך אגב, שנגיד... יופי מה זה, אבל נגיד קבעים של העיר שיקגו שיש להם הלוויות, אז בדרך כלל בכל מקום אחר הם עטופים בדגל, הארון שלהם עטוף בדגל ארצות הברית, בשיקגו זה עטוף בדגל הזה של התכלת עם הכוכבים האדומים.
זה כבר פטווה.
זה סתם, זה על הדרך. זה מאוד יפה. ולדנבר יש את הסיטי השחור עם הסקייליין של העיר, מדהים, אני מציע לכולכם לראות את זה עכשיו.
מדהים, מסכים.
גם על רקע של הרי הרוקי והדקל הצבעוני המיתולוגי של דנבר. מדהים.
מסכים.
מה הכי מכוער?
לא התכוננתי לזה.
סיטי אדישן של יוטה.
של יוטה?
עם הצהוב, כתום, אדום.
זה היה ששנה שעברה, זה היה מהמם.
זה גם השנה.
מהמם.
תלוי מה לקחת.
גם השנה?
מהמם.
לא יודע, של בוסטון והלייקרס נורא.
כן, זהו, מה נורא?
נורא, פשוט הרסו את המדהים הנורמליים שלהם, והפכו סוג משהו נוראי.
יש לבוסטון את הנוד הזה, לפונט ה...
כן, המכוער.
האנגלי העתיד, שמזכיר את הבר עם האירים והמורשת של...
כן, זה מכוער, וגם שמו את זה בצבע לא קשור.
אוקיי, סתיו ענה, תודה.
בסדר. עוד מישהו?
אני אוהב את הסיטי אדישן של סן אנטוניו, המדים הצבאיים שלהם.
אוי, זה נורא.
מת על זה.
זה נורא.
והמדים של דלס, השחור עם הפסים הכחול תכלת הבוהקים.
אבל לא עם הכיתוב הירוק זוהר בהם.
לא, לא, לא.
לא זה של לוקה קרה.
לא.
אוקיי.
לוקה קרה.
לוקה קרה.
אוקיי.
נמשיך.
יאללה.
אילון צדוק כותב שאלה בכמה חלקים על בוסטון, אז אני אפריד אותם. אשמח אם תנתחו את הניצחון של בוסטון על הלייקרס, ומתוכו תענו לי על כמה שאלות. האם המשחק הזה היה פשוט אנומליה וסמול סמפל סייז, שאי אפשר ללמוד ממנו כלום, או שככה נראית בוסטון שכולם בריאים ובמצב מלחמה, וזאת בוסטון שנראה בפלייאוף בפוטנציאל. אני אתן שנייה רקע למי שלא יודע, המשחק המדובר היה ב-20 לראשון, בוסטון גברה ללייקרס ב-32 הפרש. אז קודם כל, זה שהוא סמול סמפל סייז, שאי אפשר ללמוד ממנו, ברור, כי זה משחק אחד, זה בהגדרה שלו סמול סמפל סייז. אבל אפשר לנתח אותו כמשחק ולראות האם זה אנומליה. אני עשיתי את הניתוח הזה. רוצים לתת לי?
יאללה.
טוב. אז ניקח קליעה, כי אחד הדברים שתמיד חושבים אם הם אנומליה, זה בדרך כלל קליעה שיש לה סטריקים ויש ימים קליעה טובים, ימים קליעה פחות טובים. אז הלייקרס קולים השנה ב-48% מהשדה, קלו ב-43% במשחק הזה. קולים ב-36% ל-3 ו-27% במשחק הזה. אבל מה שמעניין זה שקלינינג דה גלאס יודעים לעשות מערכת שמנטרלת את הגארבג' טיים וזריקות עבודות. זריקות עבודות זה זריקות, נגיד, סוף רבע שאתה זורק ממגרש שלם. ואז האחוז של הלייקרס במשחק הזה יורד ל-22%. עכשיו, מה שעושה את זה עוד יותר מוזר זה ששחקנים שיודעים לזרוק 3 פשוט החטיאו. זה לא שאיזה דני גרין הלך לאיזה ערב ביזר של 1-9. וכל אחד שקולע קלה שלושה אחת או שתיים פחות ממשהו רגיל. והסלטיקס בצד השני, במקום קבוצת 46% מהשדה ו-36% משלוש, לא רק עמדו על 56% מהשדה ו-47% משלוש במשחק, גם עמדו על 50% משלוש, שלושות שלא היו בגרבג', זאת אומרת, תוך כדי משחק. ונתון אחרון מהמשחק הזה, או בעצם לא אחרון, בוסטון היו במשחק הזה במאיון העליון של points per possession, בליגה, בכל מתחילת העונה.
מה שדביר אמר.
סבבה. וב-5% העליונים של כל המשחקים בליגה, ב-effective field goal percentage, זה היה one of those days.
אז מה שאתה אומר, האם אמא שלה אנומליה?
ועכשיו אני אשלים את זה עם הדבר האחרון, שהוא לא סטאט, אבל נצא שנייה מהמספרים, נדבר על איך סטטיסטיקה לפעמים מקבלת אינפלציה במשחק. אנטוני דייביס הפסיד את 5 משחקים הקודמים לפני המשחק הזה, בגלל פציעה. משמעות זה לא רק זה שהוא קצת חלוד, אלא ברגע שהסלטיקס התחילו לברוח, לא היה טעם להשאיר אותו למגרש. משמע, אחד השחקנים והאורגנים הכי טובים מגנתיים של לייקרס שיחק עד 21 דקות, שזה אולי חצי ממה שהוא היה יכול לשחק אם זה היה עכשיו משחק פלייאוף. ואז אולי במקום 16 הפרש, ואנחנו לא מדברים על זה כרגע בתור איזה משהו שצריך לדבר עליו, זה 32 הפרש ופתאום זה אישו, אבל זה לא. ניתחתי טוב?
אפשר להתקדם?
לא צפיתי במשחק, אני מרגיש כאילו צפיתי בו.
גם אני לא וגם אני כן. האם בוסטון עדיין חייבת חיזוק משמעותי, או רק כמה חיזוקי ספסל קטנים שהקפיצו אותה גם לזה? יש לי תשובה, אבל אני אתן לכם עכשיו.
דעתי, לפני המשחק הזה שהיא לא צריכה סטאר, היא צריכה ביגמן סרוויסבול יותר ממה שיש לה, ואני עדיין באותה דעה, כמובן שכל דבר הספסל, בוסטון מאוד קרובים.
אני מסכים עם סתיו, ואני עדיין חושב שכדי לצאת מהמזרח, אם היא רוצה לעבור הן את פילדלפיה והן את מילווקי, היא צריכה סייז. צריכה לשים סייז על הורפורד, אמביד ועל החדירות של סימונס, אם היא רוצה לעבור את פילדלפיה, והיא צריכה לעשות, להקים איזשהו קיר על החסימות, על החדירות של יאניס, כמו שטורונטו עשו בעונה שעברה, ואין לה את זה עדיין. קנטר לא שם, ודניאל טייס לא שם, וטאקו פול לא שם. וינסנט פוריה גם לא שם. הם צריכים עוד גבוה שלא יהיה רק סטופר הגנתי, שיוכל גם אולי להוציא את ברוק לופז החוצה, שלא להעמיד אותו מתחת לסל, כי ברוק לופז הוא אחד הערים פרוטקטרים הטובים בליגה. הם לא רחוקים מזה, אבל הם עדיין לא שם.
נגיד ווילי קוליסטיין, כפלוס על דניאל טייס, זה כל כך הרבה שאתם חושבים שהם היו צריכים לעשות מהלך להביא כזה?
תמורת בחירת סיוב שני? למה לא?
לא.
במחיר כזה הם לא צריכים לחשוב פעמיים בכלל.
כן. אוקיי. אני רק אגיד דבר אחד לגבי זה, זה ש כאילו, אני לא ארחיב על משהו שאתם יודעים, לרוב כבר את הדעות שלי בדברים האלה, אבל אני לא מאלה שחושבים שיש הבדלים תאומיים בין כל הקבוצות האלה בצמרת של המזרח, או בכלל, למעט במקרים של קבוצות היסטוריות כמו, ווריורס של דורנט, בסוף יש הרבה מרחב תמרון לאן שסדרה יכולה ללכת, ושנה שעבר כולנו אמרנו שהפערים בין פילי, טורונטו ומילווקי הם לא כאלה גדולים, וראינו שזה מה שקרה באמת, זאת אומרת, הסתרות ביניהם היו מאוד מאוד צמודות וטובות, ולדעתי זה כנה לשנה גם עם בוסטון. עכשיו, זה שהם יכולים לגרום לקבוצות להרוויח את הלחם שלהם, זה בוודאי, אבל הסימן שלה פה הכי גדול הוא בעיניי הבאקס, ואם הם יגיעו לפלי אוף, כמו שהם ישחקו כל השנה, אז הם כנראה גדולים על כל המזרח. לא פילי שעם כל הכבוד מקרטעת את דרכה, ואנחנו בונים כרגע יותר על הכישרון שאנחנו חושבים שיש לה, אבל לא עושה את זה ביום יום שלה.
ועל מה שראינו בקריסמס.
כן, נכון. אבל חוץ ממילווקי שהגיעו בצורה כזאת, אני חושב שבוסטון יכולים להעמיד קבוצה, הם טובים יותר משנה שעברה בעיניי, זה ברור.
אני חושב שהפלייאוף, אני אתחיל במה שקשור למילווקי, אני חושב שהפלייאוף של שנה שעברה, גרם לנו להסתכל על מילווקי כקבוצת, ולהכניס על הקטגוריות קבוצת עונה סדירה. וזה קצת לא פייר, כי בגדול הם בדרך ל-70 ניצחונות. וזה קבוצה שאתה אמור להגיד, היא רמה מעל הקונפרנס שלה, וגם רמה מעל הקונפרנס השני. עכשיו אנחנו לא אומרים את זה, וזה פייר לשאול כל מיני שאלות, אבל לשים אותם עם בוסטון, פילדלפיה, אינדיאנה, טורונטו וכל אלה, זה קצת נראה לי תלוש. יש מילווקי, ויש את כל השאר שבכל ערב נתון, כל אחת יכולה לנצח את השנייה.
אתם רוצים איזה פאטו על מילווקי כזה על הדרך?
יאללה.
מילווקי במשחק האחרון שניצחו, זה המשחק ה-70 ברציפות שלהם, שהם קלו 100 נקודות ומעלה.
לא רע.
מקום שני, שלישי בליגה כיום, הם ניו אורלינס ודנבר, עם 23 משחקים רצופים כאלה.
כמה יש להם כבר?
להם יש 70.
וואו.
עכשיו עזבו את זה, בואו נסתכל על זה במונחים היסטוריים, במאה ה-21 היו רק 4 רצפים של מעל 35 ניצחונות. מאה ה-21.
תמשיך, שנייה, אני אתן לך לשים את כל העובדות האלה.
יוסטון של 16-17 ניצחו 61 משחקים, הם איפשהו שם בתחתית. הסיוע של דנבר, 136 משחקים בתחילת שנות ה-80, דנבר קבוצת התקפה מטורפת שעולם.
לא של רנטים-סי?
לא,
זה קבוצה של דגמו.
דנבר, תחילת שנות ה-80.
זה קבוצה של דגמו, פט ליבר, אלכס אינגליש, ג'ק סיקמה ושוט.
אז הם קבוצה...
לא, לא ג'ק סיקמה.
עכשיו, נכון שזו סטטיסטיקה שלא מנורמלת ל-100 פוזיישנים, ל-36 דקות או לשום דבר, אבל קבוצת התקפה היסטורית. אבל שוב,
זה 70 ניצחונות, היא בדרך שהיא
ניצחונות. נכון, נכון, לא, אבל
קבוצה היסטורית. אם לא יקרה פה איזושהי חצי יונה שני מאוד מאוד גרוע, אני לא יודע מה, לא הסתכלתי, לא התכוננתי על מילווקי, ולא הסתכלתי על כמה ניצחונות, מה ה-strength of schedule שאני going forward, אבל אם היא תנצח 70 ניצחונות, היא קבוצה היסטורית, איך שאתה לא מסתכל על זה.
זה נכון, ועדיין ראינו בפלייאוף שעבר, שנדרש דבר אחד שהוא קשה והוא מסובך והכל, ונדרש דבר אחד כדי למנוע מהם לקחת את האליפות או להגיע לגמר.
דבר ראשון, נדרש מהם שחקן שכרגע, בום, הפלאפון, שחקן שאין ברמה הזאת כרגע במזרח. בסדר, אתה יכול לצחוק על זה שריסקתי את הטלפון שלי על הרצפה? נהדר. אבל
כפרפרזה לקובי.
אוי, לא.
כבר.
חשבנו על זה, אבל די.
אז אין את השחקן הזה היום במזרח, ו מילווקי יותר טובים השנה משנה שעברה, אז גם אם אתה אומר, הם השתפרו, אז אני לא מוכן לשים אותם בקטגוריה של אף קבוצה במזרח, וכל האחרות צריכות להוכיח שהם סגורות לנצח.
אני מסכים לגמרי.
טוב. נסיים את החלק האחרון של השאלה לבוסטון, ואז נמשיך. מי לדעתכם עשה קפיצה יותר גדולה השנה, ג'יילן בראון או ג'ייסון טייטום, והאם טייטום אוברייטד? טוב, אני אענה על זה. אני חושב שזה טייטום.
שעשה את הקפיצה הגדולה יותר?
כן, אני מאוד אוהב את בראון, אבל הוא לא עלה בכל המדדים, הוא משחק הרבה יותר, אז זה משפיע גם על הסטטיסטיקה הכמותית, והוא מרוויח מהקיום של עוד קלה בדמות גורדון הייוורד, ופוינגר שהוא קבוצתי יותר, אז ממה שאני רואה, הנתיבים שלו פנימה, הוא מצליח לקבל מהם, כדי מה שמשפר לו בסוף גם את האחוזים, אבל הגנתית הוא ירד באחוזי בלוקים חטיפות, זה לא אומר שהוא לא שומר טוב ושהוא לא ישתפר הגנתית, אבל מה שאני רואה ממנו זה בעיקר גרסה אולי טיפה יותר משויפת של משהו, וטייטום השתפר התקפית, השתפר הגנתית, הוא לוקח על עצמו יותר, הוא העלה את היוסאג', ובאמת רואים את זה across the board בכל המדדים, ורואים את זה גם במשחק. אתה מרגיש שטייטום הוא אופציה במשחקים מסוימים מספר אחת.
לא חולק עליך, אני רק אומר שאם היינו שואלים שנה שעברה את השאלה הזאת, סביר להניח שהיינו אומרים שהשחקן הטוב יותר מבינם הוא ג'ייסון טייטום. אם עכשיו תשאל אותי מי השחקן היותר טוב מבין ג'יילן בראון או ג'ייסון טייטום, אני לא יודע להגיד לך.
Fair enough.
אז כיף לבוסטון שיש לה שני שחקנים כל כך טובים וכל כך צעירים בקבוצה. בשורה התחתונה.
אוקיי.
אוקיי, נעבור לפינה. טוב, בוא נעשה דבר כזה.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week?
אני עדיין לא מוכן למצחיק מהשבוע.
נראה שאולי נוותר על זה.
לא נוותר על זה.
טוב, בסדר.
טוב, יש לי כמה, אז אני אתחיל. אחד, זה סתם, זה פאן פאקט. ראסל ווסטברוק הפך להיות החבר הראשון לקבוצה של ג'יימס ארדן, שקולע 45 פלוס נקודות, מאז ראסל ווסטברוק ב-2012. יפה, לא? פאן.
פאן.
אוקיי, זה באמת פאן. במה דה ביו, סתיו?
במה דה ביו.
במה דה ביו, שיחק 5 משחקים יותר מג'ואל אמביד, למרות שנבחר בדראפט 3 שנים מאוחר יותר.
מולה. פאקינג ג'ואל אמביד.
מטורף. אני מקווה שאתה יודע את זה, סתיו, אם אתה לא יודע את זה, אז אני אחדש לך. לא מ-NBA. החל מהשבוע, סתיו, אני צריך שאתה תהיה איתי פה. החל מהשבוע, הדטרויט טייגרס, מליגת הפייסבול האמריקאית, אתה יודע את זה? לא, אתה לא יודע את זה.
עד עכשיו הוא יודע.
אוקיי. דטרויט טייגרס, ליגת הבייסבול האמריקאית, בחרה בדראפט יותר קווטרבקס שהגיעו לסופרבול מהדטרויט ליונס.
מעולה.
הם בחרו את פטריק מהומס בסיבוב ה-37 ב-2014, ויש להם קווטרבקס שמגיע לסופרבול, לדטרויט ליונס שהם איזה 50 שנה פרנצ'ייז, לא בחרו מעולם אף קווטרבקס שהגיע לסופרבול.
וגם לא הגיעו לשם, אני לא טועה.
ויש להם משחק, ניצחון פלייאוף אחד בכל הקיום שלהם.
כן. פרנצ'ייז אומלל.
ואחרון, שמתי את זה השבוע כציוץ, אז מי שעוקב בטוויטר גם ראה את זה וקיבל בונוס. פעמיים בתולדות הליגה, לשחקן היה 20 נקודות, 15 ריבאונדים, 5 בלוקים ב-100% מהשדה, פעם ראשונה מוטומבו, והחל מהלילה גם רודי גובר. דרך אגב, הסיבה שאני אומר את זה, מישהו יודע איך קוראים לבן של דיקם במוטומבו, שמשחק עכשיו בתיכון ונחשב היי-לבל ריקרוט?
לא.
ריין.
המצחיק של השבוע.
זה מעולה.
סתם, תשים את זה בבקשה בסקר, האם מפתיע אותך שלבן של דיקם במוטומבו קוראים ריין מוטומבו?
יאללה.
אני חייב לציין שזה שם מעולה.
אוקיי.
חד משמעית שם מעולה.
איפה הפתעות שלכם?
ארסלו?
אז גם יש לי כמה. נתחיל מרייטינג הגנתי. 4 עונות הרייטינג ההגנתי הכי גרועות בהיסטוריה קרו בשתי העונות האחרונות. שזה וואו. קליבלנד של עונה שעברה ושל העונה הזאתי, פיניקס של עונה שעברה ווושינגטון של העונה הנוכחית. 4 קבוצות ההגנה הכי גרועות בהיסטוריה. אז הלכתי לפטווה הזאת... תראה, יאנג הוביל אותי לפטווה הזאת, כי חשבתי שאטלנטה נמצאת שם. אטלנטה גם רעה הגנתית, אל תדאגו, אבל היא לא בטופ.
נרגעתי עכשיו.
אל תדאגו. דבר שני. NBA, סייני הקבוצות.
סייני... הזכרת שצריך לדבר על NBA.
כן, לא, האמת שראיתי עכשיו עוד עדכון על קובי בריינט.
כן, קשה.
מה קרה?
כנראה גם הבנות שלו.
מה?
כן.
אוקיי.
זה ממשיך להידרדר. 4 שחקנים ב-NBA שיחקו ב-12 קבוצות. צ'קי בראון, ג'ים פקסון, טוני מנסנברג וג'ו סמית. יש שחקן כדורגל אורוגוואי, ששיחק גם בארץ, סבסטיאן אבראו, אם אתם זוכרים אותו.
ודאי.
הוא סיין העולם במספר הקבוצות בהן שיחק.
וואו.
הוא שיחק ב-29 מועדונים. הוא בן 42 עכשיו, עונה שעברה הוא עבר, חזר לאורוגוואי לשחק בקבוצה שמתקשרת אחרי זה ל-NBA, אני אגיד את זה בסוף.
פניירול.
לא לפניירול. הוא שיחק ב-29 מועדונים ב-34 נגלות שונות. זאת אומרת, יש מועדונים שהוא שיחק בהם פעמיים.
וואו.
איך זה מתחבר לנו ל-NBA? הקבוצה האחרונה שהוא משחק בה כרגע באורוגוואי נקראת בוסטון ריבר.
אוקיי. נשמע כמו אוסטין ריברס.
כן.
עוד?
יש עוד כל מיני, מי השחקן עם רצף?
אני מרגיש שיש לו בנק,
ישבתי היום והוצאתי. מי השחקן עם רצף המשחקים הכי גדול עם 10 ריבאונדים ומעלה בהיסטוריה? ראיתי את זה, הייתי בהלם.
ווילט.
לא.
מלון.
לא. מישהו שמשחק היום.
דרמונד.
לא.
די-ג'יי.
לא. מישהו לבן שמשחק היום.
ווץ'?
לא.
לאב.
קווין לאב. יש לו רצף של 56 משחקים עם 10 ריבאונדים ומעלה, בתקופה שלו במינסוטה.
כן, כן, הוא היה אדיר אז.
הלכתי, בדקתי את זה פעמיים.
עוד משהו?
יש לו עוד 30, צריכים לקרוא.
זאת לנו עוד משהו, זאת לנו עוד אחד.
עוד משהו, שלושה שחקנים בהיסטוריה, עם רצף של 5 חסימות ומעלה. זאת אומרת, משחקים רצופים עם 5 חסימות ומעלה. יש שלושה כאלה עם 7.
מנות.
אחד.
רודי?
לא. אף אחד מהם לא משחק היום.
סתם בגלל שזה היה עכשיו. לא דיקמבה?
לא.
מרק איטון?
לא.
ריק סמיץ?
לא.
שון
ברדלי?
אז אלג'ואן זה השני. השלישי אתם בחיים לא תנחשו.
מרק אגווייר?
לא.
מרק זיבוגס?
הלכתי אוף דה בורד. אין לו רצף של חסימה אחת במשחק.
הלכתי אוף דה בורד. מה אני אעשה?
תיאופוליס רטליף.
תיאו, רטליף. בוא נה, בכלל אני לא חושב שלא הייתי עולה על זה בחיים.
7 משחקים רצופים של 5 חסימות ומעלה.
יפה.
אוקיי.
מה השם שלו?
תיאו.
תיאופוליס.
תיאופוליס, לא תיאודור?
לא.
נייס.
כילד הייתי מתבלבל כל הזמן בינו ובין אוטיסטורפ. כל הזמן הייתי מתבלבל.
לא, אם כבר בינו לבין שריף עבדור אחים.
מה זה קשור?
שניהם ארוכים, ארוכים ורזים.
ארוכים.
ארוכים.
ארוכים
בדוק.
דבר אחרון, סתם משהו שהצחיק אותי שראיתי עכשיו, קארל אנטוני טאונס, כבר חודשיים לא ניצח משחק. הוא הפסיד 7 משחקים רצופים לפני הפציעה שלו, ואז הוא נפצע, הוא לא שיחק 15 משחקים שמתוך 15 הללו מנסות הניצחו ב5, ואז הוא חזר ל6 משחקים וגם ב6 הללו הוא הפסיד.
וואו.
רחמים עליו.
טוב.
מרסלו, תליבי.
יש לך עוד אחד?
יש
לי כל מיני שטויות.
אני מוכן לעשות תוכנית כזאת.
פרק פאטו.
משחקים רצופים על 10 אסיסטים.
קדימה.
מי ראשון?
רוני סייקלי.
בודד בפסגה.
סטיב נש. קריס פול.
ג'ון סטוקטון.
סטוקטון יש לו הכי הרבה רצפים בסיריה הראשונה.
דייסון קיד.
לא.
סקוט סקיילס. רונדו.
לא. זה דווקא קל.
מג'יק.
מג'יק. 44 משחקים רצופים עם דאבל פיגרס באסיסטים.
וואו.
כמה?
44 משחקים. חצי עונה.
נייס.
יש לי פה עוד כמה שטויות.
נו, קדימה.
תמשיכו, עזבו.
מרסלו לא רוצה לעשות את התוכנית שלך.
לא, אתה גומר לו את הבנק.
יש פה יותר מתוכנית.
סתיו.
אני אספר סיפור במקום זה, פשוט הזכרת לי משהו. יפה תו שלי לעומת, אתה יודע, שחקנים, סנטרים עם הכי הרבה אסיסטים בעונה. לא מעניין. בבייסבול, בדראפט, אין הגבלת סיבובי בחירות, ובגדול קבוצה יכולה לבחור שחקנים לנצח עם בעלה. מה שמייצר מצב של המון...
שפטריק מהומס נבחר בסיבוב ה-37.
לדוגמה, והמון מקרים ש כל מיני חברים של הבעלים אומר, כאילו, תעשה פן לבן שלי ותבחר אותו. אז כן, סתם. סתם דראפט.
אוקיי. טוב. עכשיו...
הופה! יש לי התקלה קטנה. דיברנו הרבה על החלפות של שחקנים בשחקנים, תוריד את הכי טוב בקבוצה, תשפר את זה. בוא ניתן לכם התקלה בסגנון הזה, אבל קצת אחר. מי הקבוצה הטובה ביותר ומי הקבוצה הגרועה ביותר? אם מחליפים בין השחקן הכי טוב בקבוצה למאמן. המאמן הופך לשחקן חמישייה עם דקות של שחקן חמישייה, והשחקן הטוב ביותר הופך למאמן הקבוצה.
וואו, זו שאלה מעולה.
רק שאלה קטנה, המאמן כשחקן?
המאמן כשחקן חמישייה.
כשחקן חמישייה, אבל כמו שהוא עכשיו. כאילו הוא משחק.
הוא משחק. הם מתחלפים.
לא, אין יתרון
למישהו. אם הוא בן 60, אז הוא בן 60. לא משהו היה
שואה. כתבתי עצמי נקודות יחסות, מאמן צעיר, טוב בכדורסל, היה שחקן בעבר או לא, יכולות.
זה לא רק כאילו אתה אומר, תוציא מטורונטו את יאניס.
יפה, ועכשיו גם שחקן שהופך למאמן, יכולות ניהול, יד יחסי אנוש, חוכמת משחק.
אז אני חושב שאם אנחנו מניחים שגולדן סטייט בריאה, אז גולדן סטייט? סטף קרי על סטיב קר? אולי?
היום?
היום כל מאמן שתשים יחרים לך את
הקבוצה.
לפחות סטיב קר ייתן לך את השלושות.
אני מפחד לצאת פה, כאילו אתה יודע, להגיד כזה לויד פירס. נראה לי שיש לו גוף של שחקן כי הוא... אתם מבינים? כי הוא רזה בגבוה.
יש לנו שחקני עבר
של... מה זהו?
דוק ריברס? אם אני הולך על הקו שלך? אבל הוא זקן. בן 60.
מה עם לוק וולטון?
לוק וולטון?
אין לו גם.
ונגיד דיארון.
מה זה?
אבל אתה אומר, כאילו דיארון פוקס פתוח מאמן יותר טוב. זה מה שאתה אומר.
אני אומר... אני לא בטוח אם דיארון פוקס מאמן טוב.
התחלנו מללכת על... מה עם טיילו? לא, טיילו לא מאמן עכשיו שום דבר. סתם הוא קפץ לי.
הוא עזור של דוק. אתה מחליף את פי-ג'י ואת קוואי בטיילו.
אם זה עוזר, אני לוקח את ג'ייקיד.
אם זה עוזר, ג'ייקיד.
אם מותר עוזר, אני לוקח את ג'ייסון קיד.
תמורת לברון?
שנייה, אבל אתה בסוף צריך לתת, יש לך בסוף קבוצה עם ג'ייסון קיד ואנטוני דייביס, אני חושב שיכולה להגיד.
כל הקבוצות בליגה מאבדות את המאמן שלהם, לא? זה לא הטריק?
כן.
כאילו, אז כאילו, אתה מתחרה מול תמיד חמישייה של 4 פלוס מאמן.
מי הכי טובה?
בוא נתן מעניין, מי הכי גרועה?
מי הכי גרועה, גם. פופ ודרוזה נגיד.
פופ.
פופ זה נוראי.
ודרוזן בתור מאמן עם בעיות מנטליות?
כן.
הוא לא, לא יעמוד בלחת, ישר אתה יודע, יתפרק.
אוקיי, יש לי.
טיילר ג'נקינס בטוח גורו בכדורסל.
דווקא הוא צעיר.
תקשיב, אתה מכניס את סטיב קליפורד לאורלנדו, אתה מאבד את ווץ'. זה הקבוצה הגרועה.
למה אנו מאמנים שמנים יותר בליגה? זה כזה לא פייר.
וואי, פעם היה כיף.
כן, תחשוב כאילו פרנק ליידן מחליף את קארל מלון.
תחשוב את סטן ון גנדי מחליף את דרמונד. מה יש לך בדטרויט? סטן ון גנדי סנטר. טוב.
טוב, נייס.
טוב, ואללה.
יפה, יפה סגב.
אני ממשיך עם השאלות.
קדימה.
אדם בן דוד שואל שאלה שהייתה לי קצת קשה. מי הפודקאסטר כדורסל הזר? זה הפודקאסט הזר, זה לא כדורסל זר. לא, אולי גם, לא פודקאסט, אלא פודקאסטר ספציפי, אהוב עליכם, והוא מוסיף רינקל, אסור להגיד זק לו, כי זה לא פייר. אז אני רק אגיד את עצמי, אני מאוד אוהב את הטייקים ואת המקצועיות של KOC, קווין אוקונור, בדרינגר, ויש לי סופט ספוט לג'ונתן צ'ארקס, גם מדרינגר, אני שומע עוד פודקאסטים, אבל ג'ונתן צ'ארקס הוא כיפי.
אז כל החבר'ה מדרינגר, אני מסכים איתך. קווין אוקונור נחמד מדי, אני לא אוהב אותו.
אתה ברור שאתה ורנה הרי.
כן. קווין אוקונור נחמד מתלקק מדי.
לא, בסדר, אני אומר, אני מאוד אוהב את הטקים שלו, אני חושב שהוא מנתח את הדורסל בצורה מאוד 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 טובה. מבחינת פאן ושידור, אז כן, צ'ארץ' גם משלב בין טקים טובים ובין, לא יודע, יכול להיות דיבור.
אני כמעט לא שומע פודקאסטים של כדורסל ושל NBA, אז אני אגיד לכם דווקא פודקאסטרים על ספורט שהם לא NBA. Okay. פודקאסטרים.
אוקיי.
Okay. מינה קיימס ובומני ג'ונס. מינה קיימס יש לה עשה את הדיילי פודקאסט של ESPN, זה חצי שעה על איזשהו נושא יומי, ויש לה גם פודקאסט על NFL עם הכלב שלה, היא מעולה, היא מצחיקה.
איך הכלב?
מקצועי מאוד, והיא חמודה. ובומני ג'ונס פשוט בן אדם חכם.
אוקיי.
אני אוהב את ריק ביוקר, שיש לו את הפודקאסט ביוקר אנד פרנדס, ואחלה. נותן המון 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 מידע, אבל כליל כזה, מביא חברים, כמונו, אנחנו מביאים את מרסלו, וזהו.
יש לי את השאלה, גם של אדם בן דוד, הכי קשה מבין כל השאלות שקיבלנו עד עכשיו, וזה דומה קצת למה שסגב עשה, בהמשך הדיון שלכם על מי הקבוצה שתורידו לה את שני השחקנים הטובים ביותר, ותזכה באליפות, מי הקבוצה שתוסיפו לשחקן לבחירתה, ותזכה באליפות. עכשיו, רק כדי להסביר את זה, היא מקבלת כל שחקן בליגה, אבל כל קבוצה מקבלת איזה שחקן שהיא רוצה, והשחקן לא נגרע מהקבוצה שלו. זאת אומרת שיש עכשיו...
שנגיד, אני שם את יאניס בלייקרס, יאניס עדיין בלייקרס, והם יכולים להביא את דייביס.
ויש ל...
ולמילווקי עדיין יש את מילווקי.
ויש עדיין במילווקי ובמילווקי יכולים להביא את לברון.
הבנתי. אז בגדול צריך לך שזה כאילו...
זה הקבוצה הכי טובה.
זה שאלת קבוצה הכי טובה בליגה.
אבל גם פיט.
גם פיט.
זה לא משנה, זה עדיין מי הקבוצה הכי טובה בליגה, כי תבחר...
מה זאת אומרת?
לא, לצורך העניין, תיקח את יוקיץ' לקבוצה שכבר יש לסנטר.
ומוסיף את לברון?
כן.
ואם אני הלייקרס ואני מוסיף את יאניס?
אתה פחות טוב.
למה? יש לי גם דייביס.
אני מעדיף יאניס ולברון על יאניס ודייביס.
אתה לא יאניס ודייביס. אתה יאניס, דייביס ולברון, או יאניס, לברון ומידלטון.
צודק, אני הלייקרס.
אז אני הלכתי על הקליפרס ויאניס. קו של פורד עם 3-4-5 של יאניס, פול ג'ורג' וקוואי.
זה דלתא של 12% על מאור ארקלר.
לא, סבבה. ו... ואם הלכתי לפיט...
לא, סבבה.
זה היה ממבה מנטליטי שאני לא ירקתי את הבירה. פטל של 12% על מאור ארקלר. כפי שאתה רואה אדם, אנחנו לוקחים את השאלה שלך ברצינות.
כן. אם הלכתי על פיט, אז סטף קרי למילווקי, במקום בלדסו, או בנוסף לבלדסו.
אבל זה לא במקום, וגם הם יכולים לקבל את מי שהם רוצים, הם לא נהיים יותר טובים. כאילו, עזוב, מילווקי זה לא... את גונסון זה לא כלום, אז כאילו טוב. אבל זה לא משנה. הקליפ זה בגדול הקליפרס או הלייקרס, כי מילווקי פה מאבדים יתרון גדול בזה שהם מקבלים רק עוד סטאר אחד, והקבוצות של השתיים מקבלים את השלישי.
נכון.
נראה לי. שמה הגיוני מה שאמרתי.
לא, אני הבנתי. מצד שני, אני באותו מצב כמו שלך.
טוב.
טוב. עכשיו אני אעשה מעבר אחד, ובואו נקווה שזה יצליח לנו.
עם פתיח כזה חייב להצליח.
אוקיי. אז זה משהו מצחיק מהשבוע. יש לכם משהו שנתחיל עם מתקפת סאונדים?
שלי זה ויזואלי, אז אני רק רוצה לספר על משהו.
תספר.
למי שלא ראה, ווילי קוליסטיין פרסם הבוקר בחשבון הטוויטר שלו סרטון פרידה שהוא הקדיש לו עדי גולדן סטייט, ואני גם אפנה את זה אליכם, כאילו, מה דעתכם? בגדול, זה...
מגוחך.
דקה של... ראיתם אותו? ראית אותו?
לא, אני אומר, זה עצם הרעיון שווילי קוליסטיין...
אז לא, אז מה שאני רוצה לשאול זה אם הוא ניסה כאילו לצחוק, או כאילו להגיד כוס הומו, או שהוא כאילו באמת... נפרד מועדים. זה סרטון של דקה ו-25, דקה ו-15 שניות מתוך זה הוא יושב על הספסל.
אז הוא ניסה לצחוק.
ובסוף, זה כאילו הצגת השחקנים של גולדן סטייט, והוא יושב דקה ו-15 שניות על הספסל, ואז ב-10 שניות האחרונות כאילו קוראים לו ווילי קוליסטיין, סטארטינג את ווילי קוליסטיין. אז האם הוא מנסה להגיד, כאילו, כוסאום, הייתי פה חצי שנה וישבתי בעיקר על הספסל, או שבאמת יש פה קטע מרגש, דרך אגב, זה לא מהזווית של המגרש, זה מהזווית של הספסל, כאילו, רואים אותו קם, אבל לא רואים אותו על המגרש, כאילו, מתחבק עם השחקנים האחרים.
אולי הוא מנסה להגיד, אילו הייתה ניתנת לי הזדמנות, הייתי מוכח את עצמי?
כן, אבל זה דיפיינט, זה לא לאווינג.
לא יודע.
אורייט. זה עדיין מצחיק.
מרסלו?
תמשיך.
טוב, אז אחרי שאלנו לפני שבועיים את קנטביוס קולדוול פופ, האגדי, שדרני ה-NBA חוזרים שנית, וזה קטע מדהים, אני אשמיע אותו פעם ראשונה, ומקסימום, אם לא הבנתם, אז אני אסביר, ואז נשמע אותו פעם שנייה.
I'm in the dark on that one. So for everybody out there who's not...
Oh, yeah, you're going to be getting a lot of action on Twitter.
Okay.
On that one. Did you not see Along Came Polly?
No.
Okay.
But I feel like the floodgates are about to open.
The floodgates are going to open for you right about now.
מה הוא עושה שם שכאילו גרם לצחוק עליו?
אוקיי. אז הוא המציא מילה לשוט צ'ארט, שהוא קורא לזה שארט. עכשיו, אתה יודע מה זה שארט? שארט זה שילוב של שיט ופארט, זה שאתה מפליץ ויוצא לך קצת קאקי.
אוי, לא.
עכשיו, עם הידיעה הזאת, תשמעו, כי גם אחרי זה, לקראת הסוף, הוא אומר משהו שהוא כאילו... לא משנה, אתם תבינו.
What do you think of that new word I just mentioned at the coin? The shart. Should we go with that for a shot chart?
It's a shart. That's been used.
Shart's been used?
we'll just leave it at that, Vince.
Okay. I'm in the dark on that one. So for everybody out there who's not...
Oh, yeah. You're going to be getting a lot of action on Twitter.
Okay.
On that one. Did you not see Along Came Polly?
No.
Okay.
But I feel like the floodgates are about to open.
The floodgates are going to open for you right now.
הוא עושה לו את זה בכוונה?
לא, הוא אמר בעצמו, I feel like the floodgates are going to open. הוא לא ידע ש...
זה חלק משארט זה בלונג קיים פולי?
זה מומצא שם, כן. ואז הגיע פולי.
ויש שם את אחד מסצנות הכדורסל הכי איקוניות בכל
מה. מייקי ריין! מייקי טריין!
ריין מייקר! טי-דרופ!
כן. דבר שני, לא תכננתי להפוך את סטיבן איי לאורח קבוע בתוכנית, אבל אני גם לא פוסל את זה. אתה יודע מה אני מביא?
אני יודע מה אתה מביא, זה... ענק.
השבוע היה קרב של קונור מגרגור ב-UFC, ג'ו רוגן הוא הפרשן המומחה של ESPN לכל ענייני MMA, אתה לא יודע?
לא, אבל לא מה שאני חשבת שתביא.
ג'ו רוגן הוא הפרשן המומחה של ESPN לכל ענייני MMA, נותן את הטייק המורכב ומלא הניואנס שלו. אם תדמיינו את זה, אני אפילו לא ידעתי שסטיבן איי נמצא בפריים, עד שהוא התחיל לדבר, כאילו פשוט ראו את ג'ו רוגן מדבר, מלא ניואנס ומלא ידע שיש לו על MMA ועל UFC, ואז סטיבן איי לא יכול שלא להתפרץ עם טייק חם.
His preparation for this was rigorous. He prepared for years. He wasn't just coming back and doing a 6-month camp. He had been training MMA as hard as he was in training camp the entire time. It's just he didn't have the opportunity to compete again. And when he focused himself for this camp and got ready, he didn't focus like a guy who has $200 million in the bank. He focused like a guy who's starving. He focused like a guy who's trying to regain his position, regain where he used to be, when he was hungry, when he was desperate. Mm-hmm. And that's why he fought so intensely tonight.
This is tough for me, because here I'm standing next to a legend, okay? And far be it for me to refute anything that Joe Rogan says, but here's my reality. We haven't learned a damn thing about Conor McGregor baseball for this fight.
Really?
Because who were you? Listen, the man did not get hit other than one kick to the arm. That's it? I mean, he didn't... Listen, I have gotten hit that much in the last week. Okay? I mean, come on, y'all!
Goat.
כן. אז יכול להיות שסטיבן איי יהפוך להיות פה חביב התוכנית שלי. בואו נמשיך. יש לנו עוד בשאלות?
כן. יש לנו הרבה.
יש לנו עוד הרבה. הרבה מכם שאלתם אותנו על דרק רוז, אז נתחיל מיואב כהן ששאל מתי דרק רוז עובר ללייקרס.
אולי עד השישי בפברואר.
ואולי לא. מור דמרי שואל, האם השתלבות של דרק רוז דווקא בלייקרס היא דבר נכון עבור שני הצדדים?
למה לא?
כי...
מה יזיק ללייקרס דרק רוז?
יזיק, לא יזיק, הם יצטרכו לתת משהו תמורתו. בהנחה, תשמע, אם הם מצליחים להביא אותו תמורת כלום, אז כן, הוא לא הפיסה שחסרה להם.
לא, אבל...
הוא יכול להיות כן.
למה? הוא קולע 30% לשלוש, הוא לא מגן טוב. שזה בדיוק שני הדברים של הלייקרס.
הוא שחקן שיכול לסדר עצמו נקודות.
עד השנה הייתי מסכים איתך. אבל איך שהוא נראה השנה, הוא בדיוק השחקן שאתה מעלה גם בפלייאוף, ל-17 דקות, הוא עושה נקודות בזמן של לברון ואיידי נחים קצת.
אם הם לא צריכים לוותר על שום דבר...
אין להם על מה לוותר. רק קוזמה, ברור שלא. קוזמה. קוזמה שני. לא, מה פתאום, די.
זאת השאלה. כל התוספות שמדברים עליהם ללייקרס, מדברים על קוזמה.
בסדר, יש שחקנים שאני מוותר על קוזמה בשמחה, אבל לא אחד מהם הוא לא דרק רוז.
אז שוב.
סיבוב שני, זה שחקן שמאוד עוזר להם.
מבחינתי, הם לא צריכים לוותר על שום נכס תמורתו, הם צריכים להביא אותו בחינם, כמובן.
אוקיי. יוסי הראל שואל, האם הרדן מכור לסטפ-בק, והאם דאנטוני מכור להרדן, או שהוא רק מאמן גרוע? בשני המקרים נראה כאילו הם יודעים שזה רע להם, אבל הם לא יכולים להפסיק, גם כשזה נראה ממש רע.
אני חושב שלפני שני פרקים דיברנו על הרדן והאם זה הסגנון שהוא משחק זה פוגע בו, ואני לא יודע אם הייתי ברור מספיק, אין לי אשמה להרדן, יש לי אשמה לדריל מורי והקבוצה שהוא בנה, ולמייק דנטוני שיש לו וואן פלן לניצחון, והוא לא זז ממנה ימינה ולא זז ממנה שמאלה, והפלן הזה התבנוי לחלוטין על ג'יימס הרדן, אז כן, זה עבודת אימון מאוד בינונית של מייק דנטוני בלמצוא דברים שקצת יעזרו להרדן לשחק אחרת, וליוסטון להיות קצת יותר מגוונים, איזשהו מקום גם נראה לי הרדינג קצת מחור.
אתה לא חושב שזה, בסוף עבודתם של המאמן זה לשים את השחקנים שלו בתוכנית המשחק הכי טובה, שמנצלת בצורה הטובה ביותר את היכולות שלהם? הישנה קשה להגיד את זה בגלל הרבה דברים, אבל בשנים האחרונות אתה די רואה שאתה לא יכול להגיד שיוסטון שיחקו רחוק מהפוטנציאל שלהם כקבוצה, מהפוטנציאל של הטלנט. אז את דרל מורי אני מבין כי הוא לא הציב מספיק טלנט.
אני מדבר ספציפית על השנה, שאנחנו רואים שהארדן משחק פחות טוב, ואולי קבוצות כבר למדו לעשות דברים טיפה לאחרים. אז בואו ננסה לתת לו...
אבל תסתכל בסוף על איפה יוסטון עומדת בטבלה. ותגיד לי, האם מה שיש בה זה הרבה יותר מזה, זה הרבה פחות מזה, אתה חושב ש...
גם אם זה... שנייה, יש פה שני פחות. גם אם זה לא שווה יותר משתי ניצחונות, או יותר מניצחון אחד, זה שווה בקבוצה שתהיה אולי יותר מוכנה... לפלייאוף, אם יהיה לה עוד איזשהו נשק אחר חוץ מהדבר הספציפי שהם עושים. ומקום להפתיע את היריבות שלהם, ומקום גם לעזור לעצמם ולהרדן כשקשה לו. וזה המקום שהוא נמצא עכשיו. גם אם זה לא שעוצרים אותו בשפל מבחינת כליה, אז בואו ננסה לתת לו קצת אופציות שיוכל להגיע לזרקות יותר נכות, לסיטואציות אחרות, ואז אולי הוא יהיה יותר טוב, והם יהיו טיפה יותר טובים.
נתנאל אלימלך שואל, האם ביל ילך או יישאר? לאן ילך? נראה לי שהוא יישאר, אבל הלוואי שדנבר יציעו הצעה שאי אפשר לסרב לה.
זה לא יקרה עונה בכל מקרה.
זה יקרה עונה הבאה, ואני חושב שמה שקרה בקיץ, זה הסוכן שלו אמר לו, תקשיב, כל הסיפור עם סין וירידות ברייטינג, לא יהיה כסף... התקעת שכר תרד, זה אומר שהחוזה מקס ירד, תיקח את הכסף הכי גדול שאתה יכול לקחת עכשיו, נשבור את הראש אחרי זה, וזה מה שהוא עשה.
גם שחקנים מהסוג של ברדלי ביל, ככל שהחוזה ארוך יותר, הם נכס טוב יותר לקבוצה שרוצה להעביר אותו בטרייד, בניגוד לג'ון וולים וכאלה, ושמענו, התחלנו לשמוע ממנו כבר השבוע חוסר סביעות רצון בפעם הראשונה מוושינגטון, אז הוא לא יישאר שם בקיץ.
אני אומר, זה מאוד מתוזמן. כאילו, ניקח את הכסף, שחק את הטים גאי, ואז כאילו, אגיד קוסום, קחו אותי מפה. זה גם למה אני אופתע עם כל אנשי ה... חוזה האופציה לא ירימו את העונה כדי לא לספוג חוזה יותר נמוך העונה, אבל נראה.
האם דאביס ברטאנס הוא שחקן חמישייה או לא? כמה הוא שווה בשוק הטריידים?
שחקן חמישייה בוושינגטון כן, בקבוצה אחרת לא בטוח, אז כאילו...
אני הדעתי את זה אחרת, תגיד אם אתה זורם. שחקן חמישייה בקבוצה רעה או שחקן חמישייה בקבוצה טובה שיש בה הרבה שחקנים טובים סביבו והוא משלים חסר?
גם, כאילו בלייקרס הוא כנראה שחקן חמישייה, אבל בקליפרס הוא אולי יכול להיות מהספסל, הוא אחלה נכס שהייתי רוצה, אני לא הייתי נותן עליו סיבוב ראשון.
אני אולי קצת חולק עליך, קבוצה שהוא המיסינג פיס שלה, איזשהו גבוה שיודע לקלוע מבחוץ, כנראה שהיא קבוצה טובה, וכנראה שבחירת הסיבוב הראשון שלה תהיה במקומות 20 פלוס, יכול להיות שגם בחירת סיבוב ראשון הייתי נותן.
וואו, אנחנו בכיוון להפוך.
אתה היית צריך...
חשבתי שאתה עשינו מהכיוון השני.
לא, הוא שחקן שיכול להתאים בסיטואציה מאוד מאוד ספציפית.
טוב, בואו לא נדבר כל כך הרבה על דאביס ברטאנס.
כן.
אני חוזר, יוצא שנייה מהשאלות, נעשה סגמנט אחרון, ואז נחזור לשאלות אחרונות. היו השבוע מכות בין קנזס וקנזס סטייט במכללות. סגב, זה בטח היה מאוד מבלבל עבורך.
רבו אחד עם השני,
למה אתם רבים?
אני איתך, אני חבר
שלך. אז אם ראיתם את זה, הווידאו רץ בכל הרשת ובאתרי החדשות, הייתה שם מאומה, קשה היה מאוד להבין מה קרה, בשלב מסוים היה שם כיסא, שאחד השחקנים העיף, אם ראיתם את זה. אז כמה דברים. ראיתם את זה?
כן.
טוב, אז תגיבו. אני אגיד אחרי זה.
תגיב למה?
לא יודע, לסיטואציה. ראיתם את המשחק, מה חשבתם? אתה צריך שאלה כדי שאני אענה אותך, אתה לא יכול פשוט...
כאילו, מה זה לחשוב? זה ילדים מתנהגים כמו ילדים, בוא נרגע.
קח כדור, תתדרר.
לא, כאילו, יאללה, בוא לא נגזים. היה המון פרשנים שאמרו שזה בושה, וכתם לענף וכל זה. ילדים מתנהגים כמו ילדים, בוא נרגע.
כדורסל המכללות הוא כתם לענף.
או, אז זה מה שאני אוהב. זה מה שאני אוהב לשמוע. כאילו, לא, כי באמת, כולם בתקשורת מזדעזעים שזה, כמו שסתיו אמר, קטם על כדורסל למכללות וקטם על ספורט, וכולם הופכים להיות המגינים הקדושים של הכנסייה שהיא כדורסל למכללות, מגנים את השחקנים, קוראים לעונש חמור ומהיר, ובואו נהיה אנחנו כאן שאומרים, בסדר, הכל בסדר, אנחנו נגיד את מה שצריך, גם אנחנו נגד אלימות, ואנחנו לא אוהבים לראות את זה קורה, אבל בואו נדע לאמת שזה קצת מגוחך, הילדים האלה משחקים בחינם, כל הענף הזה הרוויח משמעותית מזה שכולם העבירו עכשיו לראות בחדשות ומשחקים של זה, קיבל הרבה יותר עניין. כולם עושים לזה כסף, בסוף מי שהולך לחטוף את העונש זה השחקנים עצמם.
לגמרי, לגמרי נכון, אחי, אני אוהב את המאמנים שמעבירים ביקורת, כי אם יש מישהו על המגרש הזה שכן עושה כסף, זה מאמנים, כן. והם עושים את זה על הגב של אותם חבר'ה צעירים, וזה שוב פעם, כאילו, אחד, תרגעו, שתיים, אתם חצופים, שלוש, זה ילדים מתנהגים כמו ילדים. בואו נתקדם.
אז קודם כל, אני אגיד לכם, אתם אולי לא יודעים, אבל אני פניתי לגורו מכללות שלנו, טל נחום, לקבל את התגובה שלו במשפט.
לא ידענו.
אז עשיתי את זה, הוא כתב ככה, כאילו, לקח לי כמה הודעות כדי להוציא את זה ממנו. שחקן שכבר היו לו בעיות עם ה-NCAA, הוא מדבר על דה סוזה, גורם לקטטה המונית שתיחקר והוא יאלץ לתת את הדין לגוף שאינו מונע מהיגיון, הענישה תהיה קשה, ובמקרה זה כנראה שפרופורציונלית. למיטב זיכרוני, קיבל אישור לשחק השנה, לא היה אמור, תבדוק אותי, אבל אני די בטוח שזה נכון. טל, אני לא הולך לבדוק אותך, אתה גורו. סליחה, זה כבר אני. לפונזו אליס.
שחקן.
ש... אם הוא היה משחק היום, מישהו מתווכח שהוא היה בן של הוורבול? כאילו, אני לא יודע אם זה מסתדר עם השנים ובין כמה הוא, אבל סדר, תעלה את זה בבקשה לסקר, האם לפונזו אליס הוא בנו האבוד הרביעי של הוורבול?
אני מת להבין למה.
מה? למלו, ליאנג'לו, לונזו, לפונזו?
לא ברור.
לא מבין את הטעות.
צודק.
איפה, מה מבלבל פה? אז לפונזו אליס השמיע את הקטע הבא.
Now, I'm not proud of it, but I actually choked the point guard from Butler when I was in college at Notre Dame. He threw a cheap elbow at my guard, and being the big man, I was supposed to protect my guard. And all of my teammates ran to pull me away from him. The disappointing thing about the video here, where were the Kansas players, where were the leaders on that team coming and pulling their teammates away? Right. Three dudes actually ran in there and participated in the process.
אז אלפונזו אליס מגנה כמובן את כל מה שקרה שם, ואני חייב להגיד, הוא אמר שהוא לא גאה בזה שהוא חנק. האם הוא...
מישהו מאמין לו, הוא אומר את זה חצי צחוק. כאילו, הבן אדם, כאילו, תן את זה עוד פעם.
Now I'm not proud of it, but I actually choked the point guard from Butler when I was in college.
הוא גאה בזה, נכון?
כן, כן.
לגמרי גאה בזה.
לגמרי גאה בזה.
Now I'm not proud of it, but I actually choked the point guard from Butler when I was in college.
שומעים את זה? בטח שמח. בגאווה הוא אומר את זה.
אפילו לא צריך על זה סקר. טוב, זה היה המצחיק שלנו... סליחה, זה היה המכות שלנו בין...
מהשבוע.
זה פשוט הסתיים מצחית, אז לרגע חשבתי.
המכות מהשבוע.
סשן אחרון של שאלות. עוז אדלר שואל, מה דעתכם לסיטואציה של לילארד בפורטלנד? יש לקבוצה הזאת סיכוי עתידי לאליפות, או שכדאי לא לבקש טרייד, או שגם אם אין סיכוי להישאר נאמן לקבוצה, מה כדאי לו לעשות? זה קלאסי סתיו ומרסלו, אז נאכול זה. אני אומר... תקווה שיהיה לך את הבית כמו קייל לאורי ולא פציעות כמו ג'ון וול, וזה מה שאתה יכול לעשות עם זה. אם אתה טים גיא פוינט גארד שנשאר הרבה זמן בקבוצה, אתה פשוט תהיה הכי טוב שאתה יכול. תקווה לקבל את הסוף של קייל לאורי.
הבעיה שלו היא שבעונה הבאה הוא ומקולום אמורים להרוויח 60 מיליון דולר, ומשם זה רק מתדרדר בכיוון ההפוך. עונה אחרי זה 73, עונה אחרי זה 80, עונה אחרי זה 85, ובעונת 24-25, אחרי שמקולום מסיים את החוזה, לילארד אמור להרוויח 54.5 מיליון דולר.
אז אמרתי קיילאורי, התכוונתי קריס פול.
איך לעזאזל הם אמורים לחזק את הקבוצה ולהפוך אותה לקונטנדרית, ששני השחקנים הללו שלטעמי לא יכולים להוביל אותה לבד ללא עוד איזשהו קו-סטאר לידם, אני לא רואה, כאילו, הוא בסיטואציה מאוד מאוד רעה, ואלא אם כן, אם יצליחו לעשות טרייד על מקולום ולהביא איזשהו נכס של שחקן ווינג מסוים או משהו כזה, he's stuck there for life.
אם אני קבוצה שמחפשת מיסינג פיס ויש לה דרך להביא את לילארד, בעיניי זה, אתה מקבל פה גיימר אדיר. אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד על גבול הבלתי אפשרי בגלל החוזה. אני חושב ש... נראה המון המון קבוצות עם חוזים כאלה, ואנחנו גם נראה אותם מצליחים לזוז. דוגמה אחת היא ראסל ווסטבוק, שכן הצלחת להעביר אותו, קריס פול. זה מה שפחות מדאיג אותי. מה שיותר מדאיג אותי זה הצד השני של סי-ג'י מקולום, שהוא משמעותית פחות טוב מלילארד, ועדיין יושב על אותו חוזה. אני מאוד יופתע לראות את פורטלנד לוקחים אליפות. אני הייתי רוצה שאם לילארד רוצה אליפות, הוא יקבקש את הטרייד בסוף העונה נגיד, ולא יעשה איזה רינג צ'ייס בגיל 35, כשהוא הצל של עצמו. אז...
הוא יכול לבקש טרייד עבור סי-ג'י מקולום.
אני לא בטוח שזה לא קרה כבר. דור שכטר, מה העתיד צופן לתחרות ההטבעות? רק אני מרגיש שהיא מאבדת מהזור שלה משנה לשנה, פרט לטירוף של גורדון נגד לוין. מרסלו, קיל גנון, תדיד את הטייק שלך.
אז כן, זה הטייק שלי. קודם כל, מזל טוב לווינס קארטר. וואו, כאילו, יום קשה עם קובי בריינט, אבל ווינס קארטר חוגג היום 43, והוא כנראה אינגיים דנקר הכי גדול בהיסטוריה.
איך שילבת את זה סימלס.
כן, ורשמתי את זה לגבי תחרות הטבעות וגם לגבי תחרות שלשות. יש היום המון 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 מטביעים טובים שנמצאים מחוץ לליגה. לא שחקני NBA ולא שחקני G ליג. יש היום איזושהי סצנה מקצועית של מטביעים עם תחרויות וכסף וטלוויזיה והכל. זרקת את ג'ורדן קלגנון, יש את גידופרי, יש המון המון מטביעים. מה שאני הייתי עושה, איזושהי תחרות מוקדמות במהלך השנה של החבר'ה החובבים, המקצוענים של ההטבעות שנמצאים מחוץ לליגה. נגיד שניים או שלושה שמסיימים במקום הראשון עולים לתחרות ההדברות שמתקיימת בסוף שבוע האולסטאר מול שלושה מטביעים מתוך הליגה, ואז גם למטביעים מתוך הליגה יש איזשהו אינסנטיב לשחקנים הטובים יותר לבוא ולנצח את החובבים במרכאות, ולא סתם איזושהי תחרות משעממת של חמידו דיאלו וכאלה. זה מה שאני הייתי עושה.
דרור הס, שאלה עוד להרבה שאלות. אנחנו נתחיל. אני אתן להם נראה איפה נסיים. מה צריך לקרות שלא כולל פציעה כדי שג'ה מורנט לא יזכה ברוקי העונה?
שזיה נותן את 40 המשחקים הכי פסיכיים עלי אדמות?
כן, זה בדיוק כן. שתתבתי. ולא פוסל.
שזה יכול לקרות.
הוא לא יעשה 40, הוא יעשה אולי 30 הכי פסיכיים, ואז מעט מדי מקרה אמביד וברוקדון.
כן.
הוא צריך לשחק את כל המשחקים.
קווין אוקונור אומר שלדעתו ברנדון אינגרם צמצם פערים מסימונס, ואם עכשיו הוא צריך לעשות רידרפט, הוא לוקח את אינגרם קודם, עמדתכם בנושא.
אם הייתי חושב שהעונה הזאת היא מה שנראה לנצח גוינג פורד משניהם, אני מסכים.
אז גם אני דרך אגב שמעתי את הפרק הזה שהוא מצטט את קווין אוקונור מהזה. גם אני משחק עם הדבר הזה בראש מאז ששמעתי את זה, כי זה... איך קוראים זה? תות...
מיינדבנדר.
מיינדבנדר, לא פשוט. כי אנחנו רגילים לזה שאינגרם הוא בסט, סימון סדיר. ואני גם הולך עם אינגרם, זה אולי הבחירה ההיפסטרית, אבל... תגידו לי אם זה נשמע לכם הגיוני. יותר קל לי לקוות לקבל 80% מההגנה וניהול המשחק של סימונס מאינגרם, מאשר לצפות שסימונס אי פעם יהיה 80% הסקורר, כפי שאינגרם הוא.
אם אתה שם את זה על 70 ו-70, אז אתה צודק, 80 אני בספק אם אינגרם יגיע, אבל
לא משנה, 80 או 70.
אני פשוט אומר שאני לא רואה את הקבוצה שנהפכת להיות...
יותר קל לראות את אינגרם שחקן בקבוצה טובה מאשר...
לא, אני חושב שסימונס מחייב אותך לדברים מאוד מאוד ספציפיים. כרגע בפילודלפיה הוא חלק מהדברים האלה לא קורים, וזה בעייתי, ואינגרם כזה טוב לא משנה באיזה סיטואציה אתה נמצא.
דיברת על קבוצה מנצחת. אינגרם עדיין לא היה בקבוצה מנצחת שהוא הוביל. העונה לראשונה מוביל קבוצה, היא לא מנצחת עדיין, ונראה איך הוא, ברגע שזיון יחזור ויהיה האלפה של הקבוצה הזאת, נראה את אינגרם ממשיך עם המספרים הללו. סימונס בדיוק להפך. סימונס מ-day one היה שחקן בקבוצה מנצחת. התשובה שלי היא עדיין לא. זאת אומרת, חצי עונה שסמבל סייט מאוד קטן.
אבל תראה איזה דברים יש ליד סימונס, ועדיין פילדלפיה פחות מנצחת ממה שהיית אולי מצפה שיתקבל, ומה יש ליד אינגרם, ואם אתה מצפה שמה שיש לו הוא צריך לנצח יותר.
זה נכון, אבל זה מצחיק שסימונס עדיין יש לו לאן להתפתח מבחינת כליה והכל, ואינגרם, אני לא יודע. זאת אומרת...
שניהם יש לאן להתפתח.
אני לא מסכים.
לא יודע.
אני מסכים לטעון סימונס, אבל להטעין שלסימונס יש יותר לאן להתפתח מאינגרם?
כליה.
אוקיי. כשאתה באפס ואתה עולה לחצי, אתה השתפרת. אני מסכים.
דביר?
כן, קראתי, תראה לאיזה משהו אחר. עמדתכם בנושא הסקרין אסיסט, ובואו נתחיל לעשות את זה זריז.
כן.
זה קיים.
זה לא מעניין.
האם מדברים יותר מדי על קייל קוזמה, והאם השאלה הזו נחשבת כחלק מסיקור היתר של קוזמה, כן וכן?
זה מאוד זקן להגיד כן, כי בתכלס קוזמה הוא כוכב של טינג'רים בתור אימו גיא.
אבל אתה ראית את השרשור הזה, ראית את זה?
איזה שרשור?
הייתה איזו התקרבות מפורסמת, אני חושב שזה היה אצל זק לאו, ששיתף ציוץ של מישהו אחר, שהראה בנתונים כמה, נגיד אני לא זוכר את הילד בידול, זה היה לפני איזה שבועיים, אבל קוזמה, סוכר יותר מיאניס, כאילו יש מטורפים. אוקיי, אז לא ראית את זה,
לא משנה. לא, אני חושב, זה יאנג דמו, אבל...
האם סגב היה מזמין למסיבה שלו את רוני סייקלי בתור די-ג'יי?
קודם כל לא ידעתי מי זה. בתור התחלה, ואז עשיתי גוגל כדי לראות תמונות שלו.
והתשובה היא עדיין לא, כי הוא לבן מדי?
לא, חד משמעית לא, הוא נראה כמו דוש. הוא נראה כמו דוש.
עדיין מה שאני אמרתי.
אפילו היה לו תמונה כזה של, אתה יודע,
הוא די-ג'יי, איך הוא לא דוש?
אז תודה רבה, לא רוצה אותו.
אבל אתה עושה מסיבה בלי די-ג'יי אז.
בלי די-ג'יי דוש.
אין דבר כזה די-ג'יי לא דוש.
די-ג'יי דוש זה שם טוב לדי-ג'יי, אז תעלה את זה לסקר, האם די-ג'יי דוש זה שם טוב לדי-ג'יי?
והייתי מזמין את דווייט פאוול שיהיה די-ג'יי.
עכשיו שהוא פצוע.
עכשיו שהוא פצוע, מרחם עליו, כן.
עכשיו שהוא קרא את ה-ACL הוא פחות גבוה. כן. שהוא יותר מאוזן.
בדיוק.
דביר ומרסלו, אתם מועדים קבוצות שכרגע במצב לא משהו, מה הייתם עושים בתור המנג'רים, מהלכים רציניים והגיוניים שנראה לכם כאוהדים, שמכירים את המועדון שאפשר וצריך לעשות. לשרוף את המועדון, לאסוף את כספי הביטוח, ולא לא, לעלות על הטיסה הראשונה לסיאטל.
אני איתך לגמרי.
כן?
כן.
יופי.
מדכא אותי.
אני חושב ששיקגו זאת עיר טובה, אבל בסדר.
אבל קבוצה פח. זה סטנדרטים מאוד גבוהים שיש לנו לעמוד.
טריידים, דרורס ממשיך, האם אתם מוכנים לטרייד תומר וקסמן על סגב? התשובה היא כמובן כן. מה הערך הטרייד של ברונו קבוקלו?
רגע, אני גם רוצה לענות על זה.
מה הערך הטרייד של ברונו קבוקלו? בחירה סיבוב רביעי, כנסת ישראל.
ואני רוצה לענות על השאלה על סגב ותומר וקסמן. יש לי תשובה טובה.
קשה.
המקצועי, הצד המקצועי, מחלקת הכדורסל אומרת כאילו בטח, אבל מחלקת השיווק אומרת לא, כי לסגב יש אוהדים.
זה נכון.
גם לתומר וקסמן יש אוהדים, בעיקר בעולמות הפסיכומטרי וההשכלה הגבוהה.
זה הקהל שלך, דביר?
אני חושב ש...
זה הקהל שלך?
השאלה היא מי הקהל שלך.
האמת, השאלה, יש לך נתון, יש לך אותי, יש לך את סתיו, יש לך את מרסלו מדי פעם. עכשיו מכאן אתה מעלה את הרמה או מוריד את הרמה?
לא, זה לא עניין של לעלות או להוריד. זה עניין של ללכת למקום... למקום היותר חופשי. בוא נקרא זה יצירתי. בוא נקרא זה טיפשי.
אני בטוח.
בוא נקרא לילד בשמו.
זהו, זה לא נקרא לילד בשמו, זה סגב מהרגע שהוא היה ילד קטן, אמרו לו, וזהו, הוא יצירתי. ועכשיו הוא בגיל 35 חושב שהוא יצירתי ולא אידיוט.
תודה, דביר. בסדר, כל עוד זה גורם לחיוך, אני בעד.
בגלל זה לא נחליף אותך בחיים. טוב, מרסלו?
אנחנו מסיימים?
כן.
אז משהו קטן שרציתי לדבר עליו ומתחבר לי עכשיו, כל הקטע של קובי בריינט. לברון עבר הלילה את קובי, למקום השלישי בטבלת הקלעים בכל הזמנים.
נכון.
אני לא מאוהביו של לברון, ואני לא אוהב לראות מסיבות עיתונאים, מסיבות עיתונאים של לברון, כי אני לא מאמין למה שהוא אומר, הוא סוג של ביבי מבחינתי. לדעתי הוא משקר והכל.
הוא מלך.
זאת נקודה ראייה אחת. ראיתי את מסיבת העיתונאים שלו.
נקודת ראייה השנייה זה ששוחד מרמה והפרת אמונים? כאילו יש לך זה משהו שאתה יודע עליו?
על לברון, אולי בעתיד. ראיתי לפני שהגעתי לפה מסיבת עיתונאים בחדר הלבשה של הלקרס, ששאלו את לברון, עד כמה חשוב לו כל העניין הזה שהוא עבר את קובי בריינט והכל. עכשיו, לברון הוא איש של היסטוריה, הוא מאוד מאוד אוהב את ההיסטוריה של הכדורסל, והוא דיבר 10 דקות, וראית שהוא מדבר מעלה, והפעם באמת באמת האמנתי לו. והוא סיפר על הפעם הראשונה שהוא פגש את קובי ועל הנעליים שהוא קיבל ממנו, כשלברון עדיין היה בתיכון, והמון המון המון סיפורים, וראית את לברון באמת 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 מתרגש. כל זה עוד לפני מה שקרה לקובי, ותמונה שאני רואה עכשיו, במשחק הלילה, שהיה ברור שלברון הולך לעבור את קובי למקום השלישי, הוא לבש נעליים של נייקי, על הנעליים הוא רשם בכתב יד, Mamba for Life.
וואלה.
נייס.
נייס.
נייס. נייסר. מצמרר בטירוף.
אגב, קובי צייץ לפני 16 שעות, continuing to move the game forward, King James, much respect my brother. כאילו... זה ציוץ שעלה לפני 16 שעות שקובי ציוץ.
אוקיי, אנחנו סוגרים את התוכנית הזאת. אני רוצה לחזור טיפה שנייה טיפה לנימה שאיתה התחלנו את התוכנית. רק להגיד הרבה כבוד לקובי ולמה שהוא נתן למשחק. אני יודע שקצת קשה למצוא את המילים ברגעים כאלו, וזה לא קל להפוך תוכנית שמנסה להיות משעשעת ל... בסיטואציות כאלה, אני מקווה שצלחנו להנים את הזמן למי ששמע את החדשות הרעות, מרגיש את אותם דברים שאנחנו מרגישים, וכאילו מנסים בכל זאת להעלות איזשהו חיוך על הפנים, אני יודע שזה לא היה קל, זה בטוח לא היה קל לנו.
יש לי איזו מחשבת סיום כזאת על קובי, אני חושב שבין אם אתם אוהבים אותו או שונאים אותו, הוא ייצר אצלכם רגש, ואתה, זה מה שאתה רוצה שייצר ספורטאי אצלך. וגם רגש שלילי, זה אומר שאכפת לך ממנו, כי לא כל שחקן מייצר אצלך גם רגש שלילי, ותאהב אותו, תשנא אותו, הוא היה גיימר וגיימר של המשחק, ורק על זה הם ראוי לתת לו את הכבוד שלו.
אני חושב שבאחד, סליחה שאני אמרת דבר אחרון.
בסדר.
אני חושב שזה אחד הפרקים הראשונים של The Sweep, שאתה אמרת משהו שאני לקחתי איתי מאז, ודיברנו על שחקנים שמתבטאים בנושאים, או פשוט מנסים להראות את הפרסונליטי שלהם, ולא קראת לזה וישי וושי, כזה, פשוט מנסים ללקק את האצבע, לראות לאן הרוח נושבת, ובגדול להתאים את עצמם לדעת הקהל. אם יש מישהו שחי את הדבר הזה, זה קובי בריינט, ובעצם הגדולים באמת הם כאלה, וקובי הוא מהגדולים באמת, ולכן איבדנו היום שגריר של המשחק, ו...
אחד הגדולים,
לגמרי, לגמרי.
אז אנחנו מקווים להיפגש, שתאזינו לנו בנסיבות יותר מסמכות בפעמים הבאות, בינתיים מקווה שצריכנו להנעים לכם את הזמן, ונתראה בשבוע הבא.
יאללה, ביי.